אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 216, מאמר עניין ביטחון. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבחרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. כתבי רבש, כרך א', עמוד 212, עניין ביטחון. בזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, רבי אלעזר פתח ואמר, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי האדם שמתחזק בקדוש ברוך הוא ושם מבטחו בו. יכול כהנניה, מישאל ועזריה. אפשר לפרש את הביטחון על דרך שאמרו הנניה, שבטחו ואמרו הן איתי אלוהנה, דהיינו שבטחו שהקדוש ברוך הוא יצילם בוודאי מכבשן האש. ואומר שאינו כן, אלא בוא וראה. אם לא יצילם ולא יתייחד עליהם הקדוש ברוך הוא, נמצא שלא יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעיני כל. אלא אחר שידעו שלא אמרו כראוי, חזרו ואמרו, והן לא ידיע להיווה לך מלכה. דהיינו, שאמרו, בין שיציל ובין שלא יציל, יהיה ידוע לך שלא נשתהווה לצלם. אלא, לא יבטח אדם ויאמר, הקדוש ברוך הוא יצילנו, או הקדוש ברוך הוא יעשה לי כך וכך, אלא ישים מבטחו בהקדוש ברוך הוא, שיעזור לו כמו שצריך, כאשר ישתדל במצוות התורה, וישתדל ללכת בדרך האמת. וכיוון שאדם בא להיטהר, עוזרים לו. ובזה יבטח בהקדוש ברוך הוא, שהוא יעזור אותו, ויבטח בו, ולא ישים מבטחו באחר זולתו. ועל זה כתוב, עוז לו בך.
אנחנו רגילים בעולם הזה, זאת אומרת במצב שבודקים הכל ברצון לקבל שלנו, זה נקרא בעולם הזה, אנחנו רגילים לבדוק, לקבוע, להעריך דברים לפי הכלים שלנו. לפי מה שמתקבל בכלים שלנו, או לא מתקבל, בהתאם למה שאנחנו חשבנו שצריך להיות. ברוחניות זה לא כך. ברוחניות, לא שאני נמצא, כמו שבעולם הזה, אני נמצא ואני מקבל איזה ידיעה, או איזה סימן, איזה יחסים אחרים, תנאים סביבתיים אחרים, שזה נקרא ביטחון נגיד, או ידע, הרגשה. ברוחניות זה לא כך. ברוחניות אני הולך למצב שאני משתנה. לא שאני מקבל מבחוץ משהו כמו שבעולם הזה, ואז יש לי ביטחון, מילוי וכל מיני דברים, לא. בעולם הרוחני, שאנחנו מתקרבים עליו, שם זה עובד בצורה אחרת. אני משתנה. ומבחוץ לא מקבל כלום חדש. אלא על ידי זה שאני משתנה, אני בזה קונה את הביטחון, מילוי, ועוד ועוד כל מיני התרשמויות שם בידע, בהרגשה. אז ההבדל הוא חשוב מאוד ועקרוני. או שמשהו משתנה, או שבורא משתנה כלפיי, בוא נגיד כך, כי אין עוד מלבדו. או משתנה כלפיי, או שאני משתנה כלפיו. אז אני נמצא בעולם הזה, נקרא, אם אני מצפה שהבורא ישתנה ואני אתמלא במשהו חדש, במוח ולב. אם אני כבר מתחיל לקבוע יחס אחר, שאני אשתנה כלפי משהו שהוא קבוע, זה כבר כניסה ליחס הרוחני, למציאות. ועכשיו הוא מסביר לנו, אנחנו כבר קראנו על זה הרבה פעמים, כי זה בכל המאמרים בעצם רק את ההסבר רק על זה. אז עכשיו הוא רוצה להסביר לנו את זה בגישה לביטחון. אבל בעצם הקיול הזה שאני צריך להשתנות כדי לקבל את המציאות הקבועה, השלימה, כמו שהיא, ובזה אני ארגיש את עצמי שנמצא בעולם שכולו טוב, על ידי שינויים שלי, תיקונים שלי, פנימיים. זה צריכה להיות מגמה שלנו. בבקשה.
מסילות בלבבם, פירושו שיעשה את ליבו כראוי, שלא יבוא בו הרהור זר, אלא כאותה מסילה המתוקנת לעבור בה, לכל מקום שצריכים, הן לימין והן לשמאל. וכן יהיה ליבו, כלומר, שבין אם הקדוש ברוך הוא יעשה עמו טובה, או להפך, יהיה ליבו מוכן ומתוקן, שלא יהרהר אחר הקדוש ברוך הוא בשום פנים שבעולם. דבר אחר, אשרי אדם עוז לו בך, וכמו שאתה אומר, השם עוז לעמו ייתן, שפירושו תורה. עוז לו בך, פירושו שהאדם צריך לעסוק בתורה לשמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו השכינה שנקראת שם, כי כל מי שעוסק בתורה ואינו משתדל לשמה, טוב לו שלא היה נברא. מסילות בלבבם, וכמו שאתה אומר, סולו לרוכב בערבות בקה שמו, שפירושו לרומם לרוכב בערבות. וכן מסילות בלבבם, פירושו שאותה התורה שהוא עוסק בה תהיה כוונתו לרומם את הקדוש ברוך הוא ולעשותו מכובד וחשוב בעולם. דהיינו שיכוון בליבו שבעסק תורתו ימשיך שפע הדעת לו ולכל העולם, כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם, כמו שכתוב, ומלאה הארץ דעה את השם, ואז יקוים והיה השם למלך על כל הארץ. ולפי הנעל קשה להבין את עניין הביטחון, מה שהזוהר הקדוש מפרש לנו ואומר, אלא לא יבטח אדם ויאמר הקדוש ברוך הוא יצילנו, או הקדוש ברוך הוא יעשה לי כך וכך. הלא אנו רואים, אם מישהו מבקש מהברו שיעשה לו איזה טובה, ואם האדם הזה הוא ידיד שלו, ויודע שיש לו לב טוב, אז הוא בוטח באדם זה שיעשה את מבוקשו. אבל איך שייך לומר שהוא בוטח בו, אפילו שלא יעשה את מבוקשו? כמו שכתוב, אלא לא יבטח אדם ויאמר, הקדוש ברוך הוא יצילנו. ועוד קשה להבין במה שאומר, ולא ישים מבטחו באחר זולתו. ועל זה כתוב, עוז לו בך. וזה צריכים להבין. כי מצד אחד הוא אומר, שלא יאמר שהקדוש ברוך הוא יצילנו, שפירושו שהביטחון צריך להיות אפילו כשאינו מצילו, כעין הנניה. ומה שייך לומר אז על הספק שלא יבטח באחר, שמשמע שאחר בוודאי יעזור ויציל אותו. זאת אומרת, כאילו יש מישהו שכן יכול להצילו בוודאי, בלי שום ספק. ולכן יש איסור לבטוח באחר, רק שיבטיח עצמו בהשם, אף על פי שאינו יודע אם השם יצילו, כנל. ואיך שייך לומר שיש מישהו שיכול להצילו? הלא מביא דוגמה מחנניה, מישאל ועזריה. ושם איך שייך לומר שלא יבטחו באחר? משמע כאילו שיש מישהו בעולם שיכול להציל אותם מכבשן האש. הייתכן לומר כך? וכדי להבין את דברי הזוהר הקדוש, צריכים להקדים את מטרת הבריאה. היינו, שיש מטרה מצד הבורא, מה שהבורא רצה מהבריאה. וגם יש מטרה מצד הנבראים. היינו, לאיזה מטרה הנבראים צריכים להגיע, שנגיד שהם באו למטרה שלהם. היינו, לשם מה שהם נבראו. וזה ידוע שהמטרה מצד הבורא היא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו, לכן ברא את הנבראים בכדי לתת להם טוב ועונג. והיות שרצה שההטבה שהוא נותן להם תהיה בה שלמות, לכן עשה תיקון שמטרם שהנבראים יוכלו לקבל בעל מנת להשפיע, לא יקבלו שום שפע הנקרא טוב ועונג. וזהו מטעם שמטבע הענף להידמות לשורשו. והיות שהשורש של הנבראים הוא להשפיע לנבראים, לכן בזמן שהנבראים יעסקו בקבלה, הם ירגישו אי נעימות. ומשום זה נעשה תיקון, המכונה צמצום ומסך. שרק על ידי זה שהנבראים יקבלו בעל מנת להשפיע, אז הם יכולים להנות מהטוב ועונג שהיה במחשבת הבריאה. ומטרת הנבראים היא שהם צריכים להגיע לבחינת דבקות המכונה השתוות הצורה. דהיינו, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן צריכים הנבראים גם כן להגיע, שיהיה כל רצונם להיטיב להשם. ומשום זה, אלה אנשים שרוצים להיכנס לדרך האמת, שיגיעו לבחינת הדבקות, צריכים להרגיל עצמם, שכל המחשבה, דיבור ומעשה שלהם יהיו על הכוונה שעל ידי זה שהם עושים מעשי המצוות ועוסקים בתורה, תצמח מהעבודה הזו נחת רוח לבורא. ואסור להם לעשות חשבון מה שהם יכולים לקבל מהבורא, עבור זה שהם רוצים לתת לו נחת רוח. זאת אומרת שלא יעלו על מחשבותיהם מה הבורא ייתן להם, שתהיה להם היכולת להוציא מרשותו של הבורא לרשות שלהם, שזה יגרום להם שיעשו שתי רשויות. היינו, רשות הבורא ורשות של הנבראים, שזהו ההפך מבחינת הדבקות, שדבקות פירושו ייחוד, שמשני דברים נעשה דבר אחד, בזמן שהם מתאחדים זה בזה.
זאת אומרת, שתי רשויות, זה שאני נמצא ובורא נמצא, ואני משהו מקבל ממנו, כן? וזה משנה אותי, ממלא אותי, וכך אני מתקדם. כן? זאת תפיסה שגויה. אני מקבל מהבורא כוח כדי להתקרב ולהתאמע בו. זאת אומרת שאין בכלים שלי שום דבר חוץ ממה שאני הולך ומתעלה מעל הכלים שלי, ובהם אני לא מקבל כלום, אלא רק יכולת להיות למעלה מהם. וזה נקרא שאני מתקדם לרשות אחת. ברור? נמשיך. זה כל הזמן הקו שלו. גם בכל המאמרים זה ככה.
מה שאין כן, שתי רשויות זהו פירוד. ובזה שהם חושבים על עצמם, היינו לקבל משהו מהבורא לתוך הרשות שלהם, נמצא מהקבלה הזו הם נעשים יותר נפרדים מכפי שהיו עד עכשיו. ובזה מובן לנו דברי הזוהר הקדוש, שאמרו על פסוק וחסד לאומים התת, משום שכל טוב הוא דעובדין לגרמי הוא עובדים. כל טוב שעושים לעצמם עושים. ומתעוררת השאלה, מדוע כשהם עוסקים בהסד, היינו שעוסקים בדברים דלהשפיע, שעושים חסד, ומדוע לא די שנגיד שלא מקבלים שכר על זה, משום שאין כוונתם למעשה החסד, אלא כוונתם על התמורה שהם יקבלו תמורת זה, שזה נקרא לגרמי הוא, לעצמם.
זה הרשעים, זאת אומרת אנחנו נגיד, כן? בתחילת דרכנו, אנחנו מוכנים לבוא ולעשות כל מה שתגידו, לבטל את עצמנו כלפי החברה, נבטל, לעשות תרנויות, כן, מעשר, כן, ללמוד, כן, אהבת חברים, כן, אבל, נו, שיהיה לי מזה משהו, זה להשפיע על מנת לקבל, שזה ממש רשע. יותר טוב אדם כי זה שלא התחיל ללמוד, שלא ידרוש, שהוא לא דורש מהבורא. הוא לא צועק עליו בליבו, ואפילו לא בליבו, ואפילו ככה בגלוי, כן? שהוא דורש ממנו. תביא לי ביטחון, תביא לי ידיעה, תביא לי גדלות שלך, תביא לי. זה אנחנו, כן? זה שלב שכולם עוברים, כן? בדרישה לרוחניות, תביא לי, וכך צריכים להמשיך, ולאט לאט זה מתהפך, או מתוך זה נבנה כבר מצב חדש, שאנחנו כבר לא דורשים מהבורא לתוך הכלים שלנו, אלא אדם כבר דורש רק דבר אחד, להתעלות מעל הדרישות האלו ולהגיע לרשות אחת. זאת אומרת, ביטחון לא בזה שאני אקבל כל מיני כלי מלחמה ומילוי, אלא שאני לא אהיה בשום מילוי וממש בכלום, אלא דווקא בזה שאני אקרוב בזה לבורא, זה ייתן לכל הביטחון. זאת אומרת, ביטחון ללא ביטחון לגמרי, מילוי ללא מילוי במאומה, זה נקרא שמתעלים מעל הכלי קבלה באמונה למעלה מהדעת. בוא נראה, הוא הכל אומר, לא מפספס כלום. בבקשה.
שפירושו שעוסקים בהסד הוא לא על הכוונה לעשות טוב לשני, אלא כוונתם הוא שעל ידי זה שעושים דבר טוב לשני, הם יקבלו איזה תמורה. לא חשוב שיקבלו כסף או כבוד וכדומה, העיקר שיקבלו תמורה עבור הרצון לקבל שלהם.
ואפילו תכונת השפעה שאני אקבל בתמורה, אז זה גם כן דרישה לקבל. אפילו שאני רוצה להיות ממש מלאך, לא חשוב איך, זאת אומרת, ללא שום אביות, אבל אני דורש משהו עבור עצמי, שהסטטוס שלי התחלף. אני רוצה להיות איש אלוקים, רוחני, כולה השפעה, כולה אני דורש, וזה העיקר. זאת אומרת, אומרת, יש כאן משהו חשוב במביא המציאות, שזה אני. שלעני הזה אני דורש. כבר שתי רשויות.
אבל צריכים להבין, היות שמכאן משמע, מי שאמר חטאת, שהיה יותר טוב אם לא היו עושים את החסד. הייתכן לומר כן. הלא אין שום עבירה בזה שעושים חסד. אם כן, מדוע נקרא זה חטאת? ולפי מה שהסברנו, באנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, היינו לזכות לדבקות השם, שרוצים בהשתוות הצורה, נמצא כשהם בשב ואל תעשה, לא דורשים שום דבר לתוך כלי קבלה שלהם. אם כן, אין הם עושים שום פעולה שיתרחקו מהשם. מה שאין כן, כשעושים איזו פעולה של חסד, נמצא שעל ידי זה הם מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם איזו תמורה לתוך כלי קבלה שלהם. נמצא שהם דורשים דבר שיפריד אותם מהשם. ולפי זה נקרא החסד התת. אבל אין הכוונה על תורה ומצוות, כי בתורה ומצוות אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה באים לשמה.
זאת אומרת, צריכים לעבור את המעבר הזה, ואז מגיעים לשינויים, לא לפחד, שאנחנו נמצאים בדרישה לבורא, בצעקה פנימית, לא מסכימים עמו, אין, אני כבר 5 שנים נמצא בחומת הקבלה, ומה יש לי מזה, וכו' וכו'. אין, ואז אדם הולך, גם כן הולך בצורה כזאת שהוא צודק, ועוד ועוד. בקיצור, לא קיבלתי מה שמגיע לי, וזהו, אני הולך. אתם רואים עד כמה שדברים האלה הם, לכן הוא אומר בסוגריים, כן? אבל אין הכוונה לתורה ומצוות, כי בתורה ומצוות, זאת אומרת, בזה שאנחנו מתקנים את עצמנו בדרך, שזה קורה, כן? כי בתורה ומצוות, אמרו חזל לעולם, יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה מגיע לשמה. זה ודאי שיהיה לו לשמה, וצריכים להגיע ללא לשמה, ואנחנו מגיעים, שאנחנו דורשים, שאנחנו נמצאים ברוגז גם על עצמי, שזה אותו דבר בורא, כי הוא ברא בנו כל התכונות האלו, המגונות, ולדרוש ממנו, כך אנחנו בעצם מתקדמים. בבקשה.
אולם, לפי הכלל, בלי תענוג אי אפשר לעשות שום פעולה. אם כן, איך יכולים לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל לרשות של עצמו שום תמורה? אלא להיבטל אליו ולבטל את רשות של עצמו, ולא יישאר רק רשות היחיד, היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה הם החומרי דלק שיתנו להם כוח עבודה, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע? אלא, החומר דלק שייתן כוח לעבודה צריך להיות מזה שהאדם משמש את המלך, ולפי חשיבותו של המלך. היות שהקדוש ברוך הוא נתן כוח בהטבע, שיש תענוג גדול מזה שמשמשים אדם חשוב. ולפי חשיבותו של המלך, כן האדם מרגיש את התענוג. זאת אומרת, אם האדם מרגיש שהוא משמש מלך גדול, בשיעור זה מתגדלת הנאה שלו. לכן, כל כמה שהמלך חשוב ביותר, כן הוא מקבל יותר הנאה ותענוג מעבודתו.
נו, כך כל אחד ואחד בעולם. זה ברור שכולם מוכנים לשמש אדם חשוב, כי לפי חוקי הטבע, אז אדם מקבל תענוג מזה.
ותענוג זה שמקבל משימושו של המלך הוא שכל מה שהמלך גדול ביותר הוא רוצה יותר להיבטל אליו. נמצא, כל הנאה ותענוג שהוא מקבל לא נכנס לרשותו של אדם, אלא לפי גדלותו והשיבותו של מלך. בשיעור זה הוא רוצה להיבטל להמלך. ואין כאן אלא רשות אחת, הנקראת רשות היחיד. מה שאין כן, כשהוא רוצה לקבל איזו תמורה מהמלך עבור עבודתו, יש לו אז שתי רשויות, נפרדות זו מזו. נמצא. במקום שהאדם צריך להגיע לדבקות השם, הוא מגיע לפירוד מהשם, שהוא ממש דרך הפוך מהמטרה שהנבראים צריכים להגיע אליה.
אז כאן השאלה הראשונה, איך אני מבדיל? עבור מה אני מוכן לעשות פעולת השפעה, זאת אומרת לשמש את המלך? איפה כאן הגבול? בין שהשימוש שלי יהיה על מנת לקבל, או באמת על מנת להשפיע. לפי איזה אבחן אני אמדוד את עצמי, על מנת להשפיע אני, או על מנת לקבל, כלפי שימוש לבורא. בבקשה.
ובכן, העיקרי זה רק הכוונה, וכמו שאנחנו מכירים את הבסיס שלנו, שזה רצון לקבל, ככה אנחנו צריכים כל הזמן לחשוש שמא ניפול מהכוונה הנכונה.
ברור שכל כולי על מנת לקבל, גם אם אני לא מרגיש זה על מנת לקבל. צריך להזמין ביחד את האור שיהפוך לנו את הטבע, זה אל טבעי להיות לא בעל מנת לקבל.
הבחנו לפי הרמה שאני רוצה להיות ביחס דאגה לחברים, במידה הזו אני רוצה להיות גם בעל מנת להשפיע.
כן, הדאגה לחברים, הקשבה למצב שהם נמצאים, היא מכוונת אותנו לכיוון של על מנת להשפיע.
כן, זאת הבדיקה שאפשר לעשות בכוונות, אם אני חושב על הטוב שלי, או אני חושב על הטוב שלהם. אם אני דואג להם, מה מצבם, מה קורה איתם, איך הם יגיעו למטרה.
כן, החברים נותנים דרך לבדוק את זה ביותר פשטות, כי אחרת כאילו כל הזמן בקשר עם הבורא.
חברים מזכירים לי את מה כתוב בכל ספרי הקודש, שהכל למעשה זה רק לטובת חיבור. זאת אומרת, ברגע שאני מתחבר לסביבה הזאת, יש לי סיכוי להינצל מהשורש שלי.
בדיקה יכולה להיות, האם אני מוכן...
אני משמש את המלך, אני מקבל סיפוק. המלך גדול בעיניי, יכול לשמש אותו יותר, לקבל יותר סיפוק. המלך פחות בעיניי, פחות, מקבל פחות תענוג. יכול לשמש אותו פחות. נכון? לפי הגודל, גדלותו בעיניי. השימוש הזה הוא נקרא על מנת להשפיע או על מנת לקבל? כי אם תגידו לי, אבל איך האדם כזה יכול לעשות משהו, הרי זה סך הכל מכונה, רצון לקבל, במידה שמרגיש גדלות, אז רצון לקבל מתבטל והוא משמש. אם גדלות... דגריסת לה, נו, יורדת, נו, כן, אז לא מסוגל לי יותר, כן, אז זה נקרא מנת להשפיע או לא? האם נקרא מנת להשפיע עם השימוש שלי לפי גדלות הבורא בעיניי? כולם שותקים. אז נמשיך לקרוא.
טור א', 218, פסקה נמצא. נמצא, הסיבה שנותנת לו כוח העבודה, היא רק זה שיכול להשפיע להמלך. אבל מטרם שהאדם הגיע לידי הרגשת גדלות השם, אז יש לו מלחמות עם הגוף, היות שהוא לא מסכים לעבוד בלי תמורה. ולעבוד מטעם שיש תענוג גדול בזה שמשמש את המלך, זה אין לו, מטעם שהסרה לו הרגשת גדלות המלך. ויותר אמת הוא, מטעם שהסרה לו אמונה, היינו להאמין שיש מלך בעולם. וכמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. וכשיש לו אמונה שיש משגיח בעולם, אז מתחילים החשבונות, מה גודלו וחשיבותו. ובזמן שיש לו אמונה שיש משגיח בעולם, האמונה הזאת כבר מביא לו הרגשת החשיבות. אפילו שהוא לא עושה חשבון על גדלותו של השם, מכל מקום יש לו כבר כוח עבודה לשמש להשם. אולם היות שחסר לו אמונה, ואין לו אלא אמונה חלקית, והוא רוצה אז לעבוד בעל מנת להשפיע, בא תכף הגוף וצועק בקולי קולות. וכי אתה משוגע שאתה הולך לעבוד בלי שכר? ומה שאתה אומר שאתה רוצה לשמש את המלך, שזה בעצמו הוא שכר גדול, זה שייך לומר במי שמרגיש את המלך. שהמלך מסתכל עליו על כל תנועה ותנועה, מה שהוא עושה. שייך לומר שהוא עובד מטעם שזוהי זכייה גדולה לשמש את המלך. אבל לא אתה. וזה גורם מלחמת היצר. שפעם הוא גובר על הגוף, ופעם הגוף גובר עליו. כי הוא טוען להגוף, כי זה שאני לא מרגיש את גדלות המלך, אתה אשם בדבר. היות שאתה רוצה לקבל הכל לתוך הרשות שלך, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ועל בחינה זו היה צמצום והסתר, שלא יכולים לראות שום דבר אמת. אלא זאת, תן לי לצאת מהרצון שלך, ונתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. ובטח תראה אז חשיבות וגדלות המלך, ואז אתה בעצמך תסכים עמי שכדאי להיות משמש למלך, ואין שום דבר אחר בעולם יותר חשוב מזה. ומשום זה, בזמן שהאדם רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע ולא לקבל כלום, וכל החשבונות שלו הם בזה שיש הנאה להבורא מעבודתו, מה שהוא רוצה לעשות לו נחת רוח, ועל עצמו לא מסתכל כלום. ואיך אדם יכול לדעת אם הולך באמת על דרך הזה? יכול להיות שהוא מרמה את עצמו, היינו שכל כוונתו בעל מנת לקבל. זאת אומרת שהוא בבחינת משפיע על מנת לקבל, ולא הולך בדרך אמת. היינו לומר שכל חשקו ומאווייו הוא בכדי להיות משפיע בעל מנת להשפיע. ובזה האדם יכול לבקר את עצמו, היינו את כוונתו. כי בזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו במלחמת היצר, שלא יבוא אליו היצר וירצה לשלוט עליו עם הטענות שיש לו על עבודתו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רק רצון להיות רוצה לעבוד בשבילו בכל לבבו ובכל נפשו. ובטח אין תפילה בלי ביטחון, היינו שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אחרת, אם אין לו ביטחון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתו, אין הוא יכול להתפלל, אם אין הוא בטוח שיש מי ששומע תפילתו. ואז נשאלת השאלה, אם הוא רואה שאין תפילתו נשמעת, היינו שלא עונים לו על תפילתו, כמו שהוא מבין שצריכים לתת לו מה שהוא דורש, מטעם שהקדוש ברוך הוא רחום והנון. ואם הוא שומע, בטח היה נותן לו מה שהאדם דורש. ולפי זה, מדוע הוא לא נענה על תפילתו? וכי אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, חס ושלום. הייתכן לומר כך? אלא שהאדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, עמך ישראל ברחמים. אלא צריכים להאמין במה שכתוב, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא יודע מה שטוב לאדם, היינו לשלמותו, ומה שיכול להפריע לשלמותו. אלא זאת צריכים לומר, שתמיד הקדוש ברוך הוא שומע ועונה לו, כפי מה שיהיה טוב לאדם. ואת זה הוא נותן לו. היינו, אלו המצבים, מה שהאדם מרגיש, צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ירגיש כך, משום שזה הוא לטובתו של האדם. ונמצא שעיקר הביטחון שהאדם צריך לבטוח בהשם, הוא שבטח הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו ועונה לו על תפילתו. אלא לא לפי מה שהאדם מבין, אלא מה שהקדוש ברוך הוא מבין שכדאי לתת לו.
זאת אומרת שאדם תמיד מקבל תשובה לפי מה שמבקש. אם כן, על מה יש לו להתפלל?
נמצא לפי זה שעיקר הביטחון הוא לבטוח בהשם, שהשם עוזר לכולם, כמו שכתוב ורחמיו על כל מעשיו. אבל אין הביטחון צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יעזור לו כפי שכלו של האדם, אלא לפי ראות עיני השם.
זאת אומרת, בצורה כזאת, אז אדם צריך להיות בכל מקרה, בכל רגע, בחייו, שרוי בטוב. כי מה שמקבל, מקבל מהבורא. אז לא חסר לו כלום, רק לתקן את עצמו, שיקבל את זה בצורה שלמה.
ויש אנשים שחושבים שהביטחון, ויש אנשים שחושבים, שהביטחון הוא דווקא לפי מה שהאדם מבין שחסר לו. על זה צריך להיות מידת הביטחון. ואם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מוכרח לעזור לו כפי מידת שכלו של אדם, לא נקרא זה שהוא מאמין ובוטח בהשם. אלא דווקא האדם צריך להיות לו ביטחון דווקא כמו שהאדם רוצה. ובזה נוכל להבין דברי הזוהר הקדוש. ששאלנו על מה שהוא אומר, אלא לא יבטח אדם ויאמר הקדוש ברוך הוא יצילנו, או הקדוש ברוך הוא יעשה לי כך וכך, אלא ישים מבטחו בהקדוש ברוך הוא שיעזור לו כמו שצריך. הוא מביא ראיה מהנניה, מישאל ועזריה, שאמרו בן שיציל ובן שלא יציל. והזוהר הקדוש אומר שם, וכיוון שאדם בא להיטהר, עוזרים לו. ובזה יבטח בהקדוש ברוך הוא, שהוא יעזור אותו ויבטח בו, ולא ישים מבטחו באחר זולתו. ועל זה כתוב, עוז לו בך. ושאלנו, מהו הפירוש ולא ישים באחר? וכי יש אחר שיכול לעזור לו? שעל זה בא הציווי שלא יבטח באחר? הלא הוא מדבר מעניין ביטחון מהנניה, ומי היה יכול להציל אותה מכבשן האש, שמשום זה היה צריך להיתן איסור שלא יבטח באחר, אלא העניין הוא כנל. כיוון שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, היינו שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הנקרא בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו, אז הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יודע מה לתת לו ומה לא לתת. כי בכדי שהאדם לא ירמה את עצמו, ויראה כל פעם אם הוא הולך על דרך להשפיע נהת רוח להקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לראות את עצמו באיזה מצב שהוא נמצא, הוא צריך להיות שבע רצון. והוא צריך לבטוח בהשם, שבטח זהו רצונו יתברך. אם כן, לא חשוב לי באיזה מצב שאני נמצא, אלא אני צריך ליתן יגיעה ותפילה על מה שהאדם מבין, ויבטח בהשם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לטובת האדם. ומהו לטובת אדם? זהו השם יודע ולא האדם. ובזה יש יכולת לאדם שיוכל לעשות על עצמו ביקורת, על התעסקותו בתורה ומצוות. אם כוונתו היא משום שרצונו הוא בכדי להשפיע על הקדוש ברוך הוא ולא לתועלת עצמו, היינו שאין כוונתו להיות משפיע בעל מנת לקבל. ומשום זה, בזמן שהאדם מסדר לעצמו את סדר עבודתו והולך להתפלל להשם, ובטח שצריך לבטוח בהשם שהשם מקבל תפילתו, אז הוא צריך לבטוח בהשם, היינו שמידת הביטחון הוא על דעתו של הקדוש ברוך הוא, ולא לבטוח באחר. ומי הוא האחר? הוא האדם בעצמו. היינו שמידת הביטחון שהשם יעזור לו צריכה להיות כפי שהקדוש ברוך הוא מבין, ולא כפי שהאדם מבין. והאדם נקרא אחר, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ותניא, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו. משמע שצריך להיות בלתי השם לבדו, היינו בלי הנאה עצמית הנקראת קבלה. זאת אומרת שאפילו כשהוא מכוון במצווה לשם השם, אלא הוא רוצה גם קצת לתועלת עצמו, הוא נעקר מן העולם.
אז איך אני בודק? אני נמצא עוד בתועלת עצמית או לא? מה הקריטריון? נו, רק מהר ככה, חצי דקה לכל...
כמה אני מחובר לקבוצה, מרגיש את הקבוצה, מתבטל בפני הקבוצה.
עד כמה אני יכול לעבוד למעלה מהדעת.
אם הדאגה שלי מעבר להכרחיות היא עבור הפצת הבורא, גדלות ההשפעה בעולם.
כן, שותף בהבנת, בהפצה של השיטה.
אם בכל דבר שמגיע אליי, חשוב לי שאני יודע שזה מגיע מאיזשהו, מאותו מקור, מהבורא, ולא האם זה נעים לי או לא נעים לי כרגע.
איפה הדאגות שלי, איפה המחשבות שלי, איפה אני נמצא, בלב?
שכל פעולה וכוונה, יש לנו מרגיש את החיבור ואת את המטרה הסופית. זאת המטרה שבשבילה אנחנו חיים.
צריך להתבטל בפני הקבוצה והרב כדי לקבל כיוון חדש בראש ובלב, מעל האגו.
והשאלה היא מה הציפייה שאני רוצה לקבל. כלומר, האם אני רוצה לקבל את זה כידיעה בתוך הרצון שלי, או שאני הולך מעל זה.
כמה ש אני מרגיש את המצב שממנו רציתי לדרוש לעצמי, ואני רואה שהוא נשאר, ולמעלה מזה יש לי מחשבה, יש לי רצון לראות את המצב מהנקודת מבט של הבורא.
אני כל הזמן שומר על עצמי בלימוד, בעבודה עם הקבוצה, בהפצה, עם החברים, עם רב.
זה שאני דורש לעצמי תיקון, שאני רוצה להיות על מנת להשפיע, ואני מבקש, פונה לבורא, מתפלל, זה נקרא שאני פונה בצורה נכונה או לא? מה אתם מסתכלים עליי?
למעשה, אם אני מתפלל ופונה לבורא בדרישה, אז אני לא, כי אני מבקש לעצמי.
אני רוצה רק תיקון, להיות המשפיע, נקי, נטו, כלום, כלום, לעצמי. אני מבקש את זה. נו?
לא, זה עדיין בקשה עצמית, ומה שאני יכול לבקש זה בשביל האחרים, בשביל העולם. זה נשמע כאילו צבוע, זה נשמע כאילו איך יכול להיות, אבל אם אני מגיע לנקודה הזאת, אז אני בכיוון הנכון.
כן, למרות שזה נשמע כן נקי, אבל לא, זה, יש פה איזה מרגישים מרבה שיש פה איזה דיוק מאוד מאוד קטן שצריך באמת לבקש אפילו לא על עצמך, באיזו צורה מיוחדת.
נמשיך.
עמוד 220, תורה א', שורה ומה פירושו. פסקה ומה פירושו. ומה פירושו שנעקר מן העולם, וכי אלו שלא זוכים לכוון כל מעשיהם, הם נעקרים מן העולם? וצריכים להבין לאיזה עולם הם מתכוונים. ולפי מה שאנו לומדים, כוונתו העולם הנצחי, הנקרא עולמו של הקדוש ברוך הוא, שפירושו ששם ניכר את שמו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, ששם מגולה מחשבתו יתברך, שהיא רצונו להיטיב לנבריו. לכן למטרה זו ברא העולם, ומעולם ההוא הוא נעקר. היינו שלא יכול לזכות שיהיה מגולה אליו את הטוב והעונג, משום תיקון הצמצום. שהיה בכדי שהאדם יזכה לדבקות הנקרא השתוות הצורה. ומשום זה, כשאדם רוצה לקבל גם כן קצת לתועלת עצמו, ובשיעור הזה הוא מתרחק מדבקות השם, וממילא לא יכול לזכות לטוב ועונג שישנם במטרת הבריאה. לכן הוא נעקר מעולם ההוא. היוצא מכל הנעל, שאם האדם רוצה לדעת אם הוא לא מרמה את עצמו ורוצה לעבוד להשם בכוונה רק להשפיע נחת רוח לבורא, ואומר הזוהר הקדוש שבזמן שהוא מתפלל להשם שיעזור לו, הוא בוודאי צריך להיות לו ביטחון שהשם יעזור לו. אחרת, אם הוא לא בוטח, איך אפשר לבקש אם אין הוא בוטח שהשם יעזור לו? אחרת אין מקום לתפילה. כי אין האדם יכול להתפלל ולבקש טובה ממישהו, אם הוא לא יודע שהאדם הזה יש בידו לעשות לו את הטובה. לכן, בטח שמוכרח להיות בטוח בזמן שהוא מתפלל להשם, שבטח יעזור לו לאדם. ואם האדם רואה שהקדוש ברוך הוא לא עזר לו, כמו שהאדם מבין, לכן הוא מהרהר אז על הקדוש ברוך הוא, שהס ושלום הוא לא שומע תפילה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהוא צריך להתפלל ולבטוח בהשם, שבטח שהשם יעזור לו כמו שהשם מבין. כיוון שהאדם הזה הוא רוצה דווקא לעסוק בעניינים שהם רק לטובת השם, ולא לתועלת עצמו. אם כן, מהו ההבדל איך שהוא עובד ומשפיע על השם. זאת אומרת, הוא צריך להאמין שאם הקדוש ברוך הוא מבין שיהיה לתועלת האדם אם יעבוד באיזה מצב שהוא נמצא, ולא חשוב הוא את מה שהאדם מודד, שמזה יהיה לקדוש ברוך הוא יותר הנאה, ואם יעזור לו לפי הבנת האדם, מה שהאדם מבין, שמזה יהיה לקדוש ברוך הוא יותר הנאה. אלא הוא צריך לבטוח בהשם, שהשם יעזור לו כפי הבנת הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, אלא ישים מבטחו בהקדוש ברוך הוא, שיעזור לו כמו שצריך. שפירושו, מה שהקדוש ברוך הוא מבין, שרק במצב כזה צריך האדם להימצא. ועל המצב שבו הוא נמצא, הוא צריך לבקש מהשם שיעזור לו.
מה הוא צריך לבקש מהבורא על המצב הנוכחי שבורא יעזור לו? מה לבקש? כן, קדימה. 10 שניות לכל אחד, נו.
לבקש שהוא תמיד יצדיק את הבורא, לא משנה מה התוצאה תהיה.
לבקש לא להיות מבקש.
לבקש, לבקש נכון, לא על עצמו.
לבקש מה שיכול להביא לו הכי הרבה מאור המחזיר למוטב, כי גם ככה מה שהוא יבקש שיהיה בזה נגיעה עצמית, אז המאור יכול לשנות.
לבקש שלא ישכח אף פעם על הקשר שלו עם הבורא.
לבקש לא להתייאש, לא משנה בקשה נכונה או לא נכונה, להמשיך לבקש.
לבקש לא להתייאש, לבקש, מה אמרת?
על הקשר שלו עם הבורא.
שיהיה הקשר שלו עם הבורא, מה עוד? המאור מחזיר למוטב לבקש, עוד מה? עיבור, נו ועוד ועוד ועוד. זה בקשות הנכונות או לא? לא, אומרים. למה לא? אז מה הבקשה הנכונה? תיקון העולם. עוד יותר גרוע. זאת אומרת, לא רק אני לא מתוקן, גם העולם לא מתוקן. תתקן אותו. ככה אנחנו פונים לבורא. נו? מהי התפילה היחידה שיכולה להיות? תפילת רבים זה זה הצורה שלה, אבל על מה היא? איך? לא לקלל. נו, לפחות זה. כן, עוד? שבורא יעזור כמו שהוא חושב. זאת אומרת, בכל זאת צריך לעזור. רק כמו שהוא חושב.
שיעשה
סוף סוף מה שטוב. טוב בעיניו. שיעשה מה שטוב בעיניו. זאת אומרת, אני לא מסכים עם המצב הנוכחי. אני שומע מכל הדברים האלה. אני לא מסכים. אני רוצה שהוא ישתנה. המצב. או יחס שלי למצב. יחס שלי למצב. על זה צריך לבקש באמת. זאת אומרת, חוץ מיחס שלי למצב, שאני ארגיש אותו כאין סוף, המושלם, בכל רגע ורגע, לא חשוב מה שיהיה, אני לא מבקש יותר כלום. זה נקרא להיות למעלה מהכלים. כן? אוי, כבר אין לנו זמן. איפה אתה עוד? באיזה צדף? למחר? בסדר. מחר יום שישי, נו. להמשיך עוד חצי שעה? אתם מספיקים? אז בואו נמשיך.
אז אנחנו ב-220 טור ב', שורה לא. היינו שבמצב שבו הוא נמצא והוא מבין שזה חסר לו. את זה שהוא מבין, את זה הוא יבקש. רק השם הטוב בעיניו יעשה. כי מתי שייך לומר שהוא מסכים לרצון השם? ולא יתעקש לומר שהוא רוצה שהשם יעזור לו כרצונו של האדם. זה דווקא שהאדם מבקש מה שהאדם מבין. הוא מתפלל שהשם יעזור לו כמו שהוא מבין. ומכל מקום הוא מבטל רצונו בפני רצון השם. אז שייך לומר שהוא שם מבטחו בהשם, שיעזור לו כמו שצריך. היינו כפי מה שהשם מבין, ולא כפי מה שהאדם מבין. וזה נקרא בטל רצונך מפני רצונו, כמו שאמרו חז"ל. מה שאין כן, אם אין לו שום רצון להגיע לאיזה מטרה בעת שהוא מתפלל להשם, שהוא יעזור לו להגיע אליה, וממילא לא שייך לומר שיבטל את רצונו מפני רצון השם, ולומר אני רוצה מה שאני רוצה ומה שאני מבין שחסר לי, ואתה תעשה לי כמו שאתה מבין. אז שייך לומר שהוא מבטל את רצונו מפני רצון השם. אבל בשביל מה צריכים שהאדם יבטל את רצונו? ואם אין לו רצון שיהיה לו מה לבטל, משמע כאילו שאין זה שלמות. הלא אדרבה, השכל מחייב, אם האדם מסכים לרצון השם, בוודאי הוא יותר טוב מכפי שיש לו רצון אחר מרצון השם והוא צריך לבטלו, כאילו יש לו דבר רע וצריך לבטל את הרע. הלא היה יותר טוב אם לא היה לו רע בכלל. אלא העניין הוא, כי ידוע שהכלי הרוחני שתהיה מוכשרת לקבל שפע של טוב ועונג, צריך להיות בה שני תנאים. א', שיהיה לה בחינת עוביות, שיהיה הרצון לקבל הנאה ותענוג. ב', שיהיה לה מסך, היינו שלא לקבל כפי חשקו ורצונו, מה שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג. אלא, כפי מה שיהיה מזה הנאה להבורא. שזה מכונה לקבל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. אולם, אם אין לו כלי קבלה, היינו שאין לו השתוקקות לקבל הנאה ותענוג, אז הוא לא מוכשר לקבל שפע מלמעלה, כי אין מילוי בלי חיסרון. ומשום זה מוכרחים להשתדל לעשות לעצמו חיסרון, להשתוקק שהבורא יקרב אותו, ויתן לו מכל טוב שיש בידו של הקדוש ברוך הוא לתת, והוא משתוקק לקבל את זה, ויחד עם זה הוא מבטל את רצונו ובוטח בהשם שבטח השם יעזור לו ויתן לו מה שהקדוש ברוך הוא מבין שזהו לטובתו. ולכן אין לו אז טענות שהקדוש ברוך הוא לא עזר לו כפי שהאדם מבין. וזה נקרא שמבטל רצונו ואומר, אני עושה את שלי. היינו מה שאני מבין שזהו לטובתי. ואני מבין ומאמין שבטח הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב את מצבי. ואני מסכים ללכת ולעסוק בתורה ומצוות כאילו הקדוש ברוך הוא עזר לי. כפי שאני מבין שהוא צריך לענות לי על תפילתי. והגם שאני רואה שעל מה שביקשתי הוא לא נתן לי שום מענה, ומכל מקום אני מאמין שהשם שמע את תפילתי ועונה לי כפי משהו טוב בשבילי. ומשום זה אני צריך תמיד להתפלל שהשם יעזור לי כפי שאני מבין, והשם עוזר לי כפי מה שהוא מבין שטוב בשבילי. ולפי זה מתעוררת השאלה, היות שבין כך ובין כך הקדוש ברוך הוא עוזר כפי מה שהוא מבין, אם כן התפילה הזו שהאדם מתפלל למה לי? כיוון שאין הקדוש ברוך הוא עונה על התפילה מה שהאדם מתפלל. אם כן, מה שהבורא מבין שהוא יעשה, ומה מועיל תפילתו של האדם, ולאיזה תועלת הוא צריך את זה שאנו נתפלל על מה שאנו מבינים שהסר לנו. והוא עונה כמו שהוא מבין כנל. אלא צריכים לדעת, כי עניין התפילה מה שאנו מתפללים על מה שהסר לנו, ואנו יודעים בוודאי מה שהסר לנו, ואנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יענה לנו על תפילתנו, כפי מה שאנו מבינים, שאם הוא ימלא את בקשותינו, אנו נהיה אז אנשים מאושרים, כי כל מה שהיה חסר לנו, הכל נתן לנו. יש לדעת שיש כלל, אין אור בלי כלי. פירוש, שאי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. נמצא לפי זה, אפילו שנגיד שהאדם יודע מה שחסר לו, מכל מקום, אין זה נקרא חיסרון, שהחיסרון הזה עומד להתמלות. כי מה שהאדם חושב שחסר לו, עוד זה לא אומר שיש לו חיסרון. כי החיסרון משמע דבר שחסר לו ממש. אבל חיסרון לא נקרא מה שאין לו, היות שיש הרבה דברים שאין לו לאדם. ומכל מקום, עוד לא נבחן זה לחיסרון, שיש שם מקום להתמלות. על דרך משל, אדם שהוא אזרח במדינה ויש בחירות במדינה את מי לעשות נשיא המדינה. ועשו את מי שהוא נשיא המדינה והוא נשאר אזרח פשוט ואין לו שום ייסורים בזה שלא עשו אותו נשיא המדינה. ויש אדם אחר במדינה שהוא חשב שיעשו אותו נשיא המדינה. והשקיע הרבה כוחות בין הידידים ואנשי השם, שהם יהיו בעזרו להיות נשיא המדינה. ולבסוף עשה את מי שהוא נשיא המדינה, והוא נשאר רק עם הרצון שלו. בטח שיש הבדל בין אלו שני אנשים. הגם שלשניהם יש אותו שלילי, ששניהם אינם נשיאים, ומכל מקום יש הבדל עצום בין זה שהשקיע כוחות להיות נשיא ונשאר עם רצון בלי מילוי לשני, הגם שאינו נשיא, אבל הוא לא מרגיש איסורים בזה שלא עשו אותו נשיא. זאת אומרת, אפילו שירצה לעשות אותו נשיא, אין לו כלים לזה, שיהיו לו אמצעים איך להתנהג עם הנשיאות. אלא, כלי להמילוי הוא הרצון להדבר. ורצון נקרא שיש לו ייסורים להדבר שהוא רוצה. ואפילו שיש לו רצון לאיזה דבר, וחושבים שזה כבר נקרא רצון, אבל זה עוד לא נקרא היסרון אמיתי, שיהיה הרצון הזה מוכשר לקבל את המילוי. והטעם הוא, כי חיסרון נקרא ייסורים במה שאין לו. והמילוי נקרא תענוג בזה שהשיג את מבוקשו. נמצא שכפי הייסורים שיש לו מהשלילה, באותו שיעור יכול להיות תענוג מהמילוי. ועתה נבוא להבין את עניין התפילה שאנו מתפללים, שהשם יעזור לנו כפי שאנחנו מבינים. ולהאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. ויחד עם זה לבטוח בהשם שהוא שומע תפילת כל פה. אבל לא לבטוח שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור כפי שהאדם מבין, אלא לבטוח בהשם שהוא יעזור לו כפי שהשם מבין. שאלנו, אם כן התפילה שהאדם מתפלל, למה לי? כי השם יעשה תמיד כפי שהקדוש ברוך הוא מבין. אלא, על ידי התפילה מתרחב הרצון להמילוי. כי בריבוי תפילות מתרבה החיסרון באדם. היינו, שמתחיל להרגיש חיסרון על זה שהוא מתפלל. כי כשהתחיל לבקש איזה מילוי על חסרונו, עוד לא הייתה לו בעצמו ההרגשה שחסר לו באמת את זה שהוא מבקש. אלא הוא ראה שאחרים מבקשים איזה מילוי, ושמע מהחברים שצריכים לבקש מהשם איזה מילוי, אז גם הוא התחיל להתפלל להשם שייתן לו את מבוקשו. אבל שהוא ירגיש באמת שחסר לו את מה שהוא מבקש, את זה עוד לא עלה עליבו. אבל על ידי ריבוי התפילות שהוא נותן, אז הוא בעצמו מתחיל להתבונן אם באמת חסר לו מה שהוא מבקש, או זה רק דבר נוסף עליו, היינו שהוא רוצה מותרות. זאת אומרת, מה שהוא צריך ליהדות לעשות בהכרח, זה הוא עושה. אלא שהוא רוצה מותרות, היינו שיעשה חיים יותר טובים ברוחניות, ולא להיות איש פשוט כמו הכלל שהם עובדי השם. בהתבוננות זו בהתפילות מה שהוא מתפלל, תביאו להכרה שהוא באמת נצרך לעזרת השם, שיעזור לו לקיים משהו ברוחניות. כי על ידי התפילות שכל פעם שהוא מתפלל, מביאו לידי תשומת לב, שמתחיל להסתכל על עצמו, לשם מה הוא מתפלל. אלו התפילות שסדרו הם לנו חז"ל. אם באמת חסר לי מה שהם אמרו, שעל זה אנו צריכים להתפלל, או שחסר לי שאר דברים. היינו שחסר לי דברים מה שהגוף שלי מבין שצריך לבקש עליהם. נמצא שריבוי תפילות מה שהוא נותן, הוא מתחיל אז לקבל חיסרון אמיתי, עד שהוא מרגיש ייסורים בזה שחסר לו. וזה נותן לו רצון אמיתי שירצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא עוזרו. היינו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אלא ישים מבטחו בהקדוש ברוך הוא שיעזור לו כמו שצריך. היינו, שהביטחון צריך להיות שהקדוש ברוך הוא עוזרו על התפילות, כמו שהקדוש ברוך הוא מבין שצריכים לענות לו. ועתה נבאר המשך דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו. דבר אחר, אשרי אדם עוז לו בך, וכמו שאתה אומר, השם עוז לעמו ייתן, שפירושו תורה. ועוז לו בך, פירושו שהאדם צריך לעסוק בתורה לשמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו השכינה שנקראת שם. ויש להבין מהו שאומר שם בסולם, לשמו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו השכינה שנקראת שם. הלא ידוע שכל כוונתנו שאנו צריכים לכוון, ובעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהוא אומר על מה שאומר הזוהר הקדוש, שהאדם צריך לעסוק בתורה לשמו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו השכינה שנקראת שם. שמשמע שאנו צריכים לכוון עבור השכינה יהיה כל העסק בתורה ומצוות. אם כן, צריכים להבין מהו הפירוש להשכינה. וכן אנו מוצאים בכמה מקומות בזוהר הקדוש שצריכים לכוון בעסק התורה ומצוות לאוקמה שכינתה מאפרה. אם כן, צריכים להבין את שינוי הלשון בין קודשא בריך הוא ושכינתה. במאמרים הקודמים הביאנו את מה שאמר אבי המורי זצ"ל פשט בדברי הזוהר הקדוש, שאומר אי הוא שוכן ואי היא שכינה, הוא שוכן והיא שכינה. ואמר שהפירוש הוא המקום שהשוכן מגולה, המקום הזה נקרא שכינה. אם כן, אין זה שני דברים, אלא זהו דבר אחד. זאת אומרת שיש לנו אור וכלי. היינו, מה שמשיגים את הבורא הוא רק על ידי הכלים המשיגים אותו. לכן כשמדברים מהבורא, אז הדיבור שלנו הוא רק מה שהבורא מתגלה אלינו על ידי הכלים. מה שאין כן אור בלי כלי, לא מדברים כלל. היינו שאנו מכנים את מחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, בשם אין סוף. היינו המיטיב. זאת אומרת, המיטיב משפיע לנבראים. והכלי שבו נתגלה השפע נקרא מלכות, שהיא נקראת שכינה, שבה מגולה הטוב והעונג. ולפי זה יוצא, היות שהבורא רוצה להשפיע על הנבראים טוב ועונג, רק אין כלים לתחתונים שיוכלו לקבל, מסיבת הופכיות הצורה בין המקבלים להמשפיע, וממילא אין הטוב ועונג מגולים. ואז נמצא שיש יצר הרע בעולם, כי הוא מצייר על רוחניות, היינו להשפיע, הוא דבר רע. ורק מה שהוא יכול לקבל בעל מנת לקבל, רק זהו דבר טוב. ומשום זה, אין מקום לתחתונים שיוכלו לעבוד משהו בעל מנת להשפיע. כי אין האדם עושה רע לעצמו. נמצא שאין אפשרות לאדם שיהיה לו חומרי דלק לעבודה בעל מנת להשפיע. וממילא, אין השפע העליון שהוא הטוב והעונג יכול להתגלות לתחתונים. אלא זאת נמצא ששמו של הבורא, שהוא שם כללי טוב ומיטיב, נעלם ונסתר מהתחתונים. ושם הזה נקרא שכינה, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא מבחינת טוב ומיטיב. וזה השם הוא בגלות. היינו, במקום שמתחילים לעבוד קצת בעל מנת להשפיע, מרגישים תכף בחינת גלות בעבודה זו, שרוצים לברוח ממצבים כאלו, משום שכל זמן שהאדם משוקע באהבה עצמית, אין לו שום מושג בעבודה די להשפיע. וכשהתחיל להרגיש שהולך על קו די להשפיע, ולא לקבל כלום, אז חושך נעשה בעיניו, ורוצה לברוח ממצב הזה, כמו מי שרוצה לברוח מהגלות שנתנו לו. ודומה לאדם שהתה נגד הממשלה, ונתנו לו עונש גלות. והוא חושב תמיד איך לברוח משם. כמו כן, האדם, כשמרגיש שמעבודה זו לא יהיה לה מקבל שלו שום דבר, אז אין לו חשק לעבודה, ורוצה אז לברוח כלל מהמערכה. ולכן נקרא אז שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא השכינה, שהיא בגלות. היינו שהאדם טוען טעם גלות בעבודה זו. ומשום זה אנו מתפללים להבורא, ועוסקים בתורה ומצוות, בכדי לאוקמה שכינתה מאפרה, להקים שכינה מאפר. שהפירוש הוא, המקום הזה של השכינה, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, היינו שהטוב ומיטיב מתגלה בכלים די להשפיע כנ"ל. והאדם מרגיש בעבודה זו טעם אפר. וגם זה עניין שכינתה בגלותה. כשהאדם מרגיש בה טעם גלות כנ"ל, ורוצה לברוח מעבודה זו, היינו מעבודת הקודש, שעניין קדושה הוא בעל מנת להשפיע נחת רוח להבורא. ומשום זה אנו צריכים לבקש על הגאולה בעניין הפרט, שהוא שכל אחד ואחד ירגיש שהוא יצא מהגלות, שפירושו שבזמן שעובד בעל מנת להשפיע, שירגיש אז שהוא נמצא בארץ ישראל, היינו שהרצון שלו ישתוקק רק לישר כל, שזה נקרא ארץ ישראל. והסימן לדבר הוא, אם הוא יכול לומר בלב שלם, מה שאנו אומרים בברכת המזון, נודה לך השם אלוקנו, על שהנהלת לאבותינו, ארץ חמדה, טובה ורהבה. זאת אומרת, חוץ מזה שאנו צריכים להתפלל על גאולה הכללית, אנו צריכים להתפלל גם על גאולה הפרטית. נמצא לפי זה, במקום שהיה, במקום בזמן שהיה בגלות, היינו שהיה מרגיש טעם של גלות, בזמן שהייתה באה אליו תמונה של להשפיע רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, היה מרגיש גלות וטעם עפר כנל. ובזמן הגאולה, היינו שיוצא מהגלות, הוא מרגיש טעם בעבודה דה להשפיע. טעם של ארץ חמדה, טובה ואהבה. היינו, שארץ הגלות נקרא שמרגישים טעם ייסורים, שמסתכלים תמיד איך לברוח מארץ זו. מה שאין כן, יציאה מהגלות נקרא, שבא לארץ חמדה, טובה ורהבה, שעל ארץ זו אנו אומרים, נודה לך השם אלוקנו. וזה נקרא ארץ ישר כל, כנל. ולגאולה זו צריכים להשתוקק להגיע אליה. אולם השאלה מתעוררת מעצמה, מדוע האדם מרגיש טעם של עפר בעבודה דה להשפיע, ורוצה לברוח ממנה כמו מי שנמצא בגלות. והגם שיש על זה הרבה טעמים, יש עוד להוסיף טעם לזה. היות שיש כלל שאין אור בלי כלי, שפירושו שאין מילוי בלי חיסרון. לכן צריכים מקודם להיכנס להגלות, היינו להרגיש ייסורים מהעבודה זו. כי הגוף הנקרא רצון לקבל, בועט ומתנגד לעבודה זו, כי היא נגד טבעו, על ידי הייסורים שהוא מרגיש בהיותו בגלות. זאת אומרת, שדווקא אלו שעוסקים בעבודה דה להשפיע והגוף מתנגד, ולא נכנעים לטענות הגוף, וסובלים ייסורי הגוף, היינו מה שהגוף מתנגד להם, והם אינם בוחים מהמערכה, אלא שהם נמצאים תמיד במלחמת היצר, פעם הוא גובר, ופעם הגוף גובר, והוא נמצא תמיד בעליות וירידות, ואין שלום לנפשו. אז, על ידי הייסורים שסובל, וכי הוא לא דומה לשאר אנשים, כשהם רואים שהגוף מתנגד לעבודה דה להשפיע, תכף הם בורחים מהעבודה. הם לא סובלים איסורים, כי אינם נמצאים בעבודה זו, שיתאמו טעם גלות בזה שהגוף מתנגד להם, כי הם נכנעים תחת שליטת הגוף. ואומרים על זה כמו טענת המרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל.
אז איך אנחנו יכולים לתאר את הגלות? מה זה נקרא גלות? איזה יחס יש לי לבורא, למציאות שאני נמצא בו, בה, שזה נקרא גלות. נו, מה אני אומר בגלות, במצב הגלות, על מה שקורה לי, על מה שקורה מסביב, היחס שלי. נו.
שמח אני ברשעים שמתגלים. קודם הרב לימד שהבקשה היחידה שהיא לגיטימית זה שישתנה היחס שלי למצב, אז גלות זה שאני לא מסוגל לבקש את זה, מבקש דברים אחרים.
גלות זה שאני רואה שהכוונה שלי היא בעל מנת לקבל כולה לעצמי, ואני רוצה, אני רוצה שזה יהיה מעל זה.
בגלות אני סבור שהבורא צריך לעשות דברים שאני אבין שהם נכונים, שימלאו אותי, ויציאה מהגלות זה לראות את ה... זה להסכים עם היחס של הבורא.
בגלות יש לי כבר איזו תמונה של ארץ נהדרת, נפלאה, ששם כולם באהבה וכולם בהשפעה וכולם בחיבור, אבל אני כשאני מסתכל מסביב אני רואה שנאה ופירוד ו... קבלה עצמית ואגואיזם, ואני מרגיש שאני לא בארץ הנכונה.
לשום יחס.
אנחנו ממשיכים, 224 תורה א' פסקה האחרונה. כמו שאמרנו במאמרים הקודמים, שהבאנו את דברי הזוהר הקדוש, וממילא אין להם כלים שיוכלו לקבל את הגאולה, כמבואר בספר מתן תורה, וזה לשונו, שהגולה, היינו הגלות, היא עניין ההיעדר הקודם להוויה, שהוא עניין הגאולה. לפיכך, כל האותיות של גאולה, אנו מוצאים בגולה, חוץ מאות א', אשר עוד זו מורה על אלופו של עולם, כמאמר חזל, והוא ללמדנו שצורתו של ההיעדר אינה אלא בחינת השלילה של הוויה. ומשום זה, כשאנו אומרים בברכת המזון, נודה לך, אנו אומרים, ועל שהוצאתנו השם אלוקנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים. שזה בא ללמדנו, שבכדי שנגיע לארץ חמדה טובה ורחבה, מוכרחים מקודם לעבור את השלב של עשיית הכלים כנל. היינו להיות בארץ מצרים, ולראות שהם עבדים שעובדים לפרעו מלך מצרים. והייסורי הגלות מביאים להם צורך להתפלל להשם שיוציאו מהגלות. כמו שנאמר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל אלוקים. נמצא שהגלות היא בחינת כלי, והגאולה היא האור והשפע. ובזה יוצא שעניין שמו של הקדוש ברוך הוא שמבאר שם בסולם שהיא השכינה, שנקראת שמו של הקדוש ברוך הוא, ששאלנו מה שייך לומר שנכוון בתורה ומצוות לשם השכינה. והסברנו זה על מה שאמר אבי ומורי זצ"ל, שעניין השוכן ועניין השכינה הוא דבר אחד, אלא זה המקום שהשוכן מגולה נקרא שכינה. ואת זה יכולים להבין בדוגמת שאנו קוראים למישהו חכם או עשיר או נדבן. האם כל השמות זהו עניין אחר? היינו גוף אחר מאדם בעצמו? היינו על גוף אחד. בזמן שמגולה חוכמתו לאנשים, אז הם קוראים אותו חכם או עשיר. היינו לפי מה שמגולה לאחרים. נמצא ששמו הוא רק גילוי מהבורא.
יש לנו עוד כמה דקות. מה יש שם? כן, כן.
תלמיד שואל, איך אנחנו מתפללים או זועקים מהלב עם רשות אחת? איך אפשר גם להתפלל, לבקש ממישהו ולהיות ברשות אחת?
זאת השאלה שהייתה, נו. עוד? פריים, מהר.
הייתי רוצה שתעזור לי, אני ככה כל המאמר הזה קורא, אבל יש לי איזה דבר שהוא ככה, שאלת הרשע עולה לי ככה. אתה אומר לעצמך, כל הדרך הזאת היא באמת נכונה, אנחנו בעולם הזה נמצאים באמת בדרג שצריכים לתקן.
לא, אבל... לא. אנחנו נמצאים באין סוף. צריכים לראות במקום הדרג הזה, אין סוף.
כן, אני רואה את זה ככה, זאת אומרת, אני רואה שכרגע שאני נמצא וכשאני נמצא. אבל אני שואל את עצמי שאלה מאוד ככה יסודית. כן. אותו בורא שאומרים לנו שהוא שלם, הוא מושלם, הוא הכל. בשביל מה יצריך אותנו את הבריאה?
אוי, 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 אוי.
זה דבר שמנקר בי ככה.
אני לא יודע. אין לי תשובה על זה, במאמר לא נוגע לזה. בשביל מה אני צריך? אם אתה שואל בשביל מה אני, זה כבר לא טוב. זה מה שלמדנו.
אני פה נמצא במקום שאני יודע שאני צריך תיקון, אני יודע שכל הדרך הזאת היא באמת זקוקה, אנחנו זקוקים לה.
שאלה, יש לך? לא, בסדר. עוד סבא אחד, בוא נראה. מה פתאום סכינים התחילו?
רב, ילד שהוא רוצה משהו ואנחנו יודעים שזה מזיק, לא נותנים לו, מסיחים לו את הדעת, נותנים לו משהו אחר והוא מבסוט.
כן.
אנחנו בדרך שאנחנו רוצים משהו ולא מקבלים מענה. המענה, לפי מה שאנחנו למדנו, בא בצורה אחרת. איך אדם יכול לדעת שהתשובה שלו מגיעה בלבוש אחר? יש לו אפשרות כזאת?
לא, זה כבר דרישה. זה לא נכון. אלה מלכתחילה. מה שאתה מקבל בכל רגע, אתה מקבל שפע אינסופית. אתה נמצא באינסוף, זה בכלל לא משתנה. משתנים רק הכלים פנימיים שלך, שכך הם רואים כל פעם, מפני שהרשימות משתנות, אתה נמצא באינסוף. אור פשוט ממלא כל המציאות. בך משתנים כל מיני רשימות, מתוכם אתה רואה כל פעם שינויים. פתאום עולם הזה, אנשים, זה אתה רואה מתוך הכלים פנימיים שלך, על רקע אור הלבן. זהו. אז מה כאן יכול להשתנות? רק לתקן את כל הרשימות האלו שהם יוצאים לפועל. זה מה שאתה צריך לדאוג. עכשיו, הדאגה צריכה להיות לא בזה שמבחוץ משהו ישתנה, אלא שאתה תשתנה. במה תשתנה? שכל מה שאתה מרגיש יראה לך כאינסוף. כשלם, כרשות אחת.
זאת אומרת, בצורה גשמית, אני לא אוכל להרגיש אף פעם משהו שיספק אותי.
למה? להרגיש אין סוף שאני נמצא בו בכל רגע מצב, למרות כל מיני זוועות שיעברו עליי, זה נקרא שאני תיקנתי את עצמי ואני שרוי באין סוף. כן, בנצי.
לבקש שהיחס שלי למצב ישתנה, זה להיות למעלה מהכלים. זה מה שלמדנו היום.
נו, נגיד, כן.
אז מה ההבדל בין בקשה לבין שינוי בכלים, או שינוי מעל הכלים? כאילו, הבקשה היא בקשה לשינוי.
זה נכון, אבל איזה בקשה? השאלה היא איך אנחנו, וזאת בעצם השיעורי בית שתעשו, איזה בקשה הנכונה אנחנו כן יכולים להגיש לבורא. באיזה צורה, צורת המשפט שאני כן יכול להגיד לו. רק אחד, אין יותר. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.